פרק 10, השיבוש הסרוג. לרר, אל תדאג, בכלל לא נראה. פעם, בשנת 1974, חשבתי שכיפות סרוגות זה סנדלים עם גרביים, דובון ו-M16, מדלגים בעיניים רושפות בגבעות השומרון, שונאים ערבים והולכים להרוס לנו את המדינה. ככה לפחות אמר לי אבא שלי, המפמניק, למראה ההפגנות הראשונות של גוש אמונים, נגד הסכמי הפרדת הכוחות שלאחר מלחמת יום הכיפורים וניסיונות ההתיישבות הראשונים בשומרון. הדימוי הזה נעשה קצת יותר מגוון במלחמת לבנון השנייה, שבה שירתתי כמפקד טנק בפלוגה של חיילי הסדר, אשר מנהיגם הבלתי מעורר היה לא אחר מברוך מרזל. אז הבנתי שהם גם בני אדם, נחמדים, חכמים, לבביים. ראיתי שהיו להם דעות מאוד מגוונות משל עצמם. חלק באו מישיבות ההסדר הר עציון המתונה, וחלק באו ממקומות קיצוניים יותר. השיחות איתם בלילות השמירה הארוכים היו מעניינות ומרתקות. ברוך מרזל אפילו הזמין אותי לחתונה שלו בקריית ארבע ולחש לי בטון ידידותי עד כדי חשד. לרר, אל תדאג, אני יודע שאתה שמאלני, אבל בכלל לא נראה. לאורך השנים, בעיקר בצהל, פגשתי לא מעט כיפות סרוגות וחלקם הפכו לחבריי הקרובים. אבל רק בזמן ההפגנות בכפר מימון שקדמו להתנתקות וגם במהלך ההשתתפות שלי בפינוי היישובים בגוש קטיף, הבנתי עד כמה המושגים ציונות דתית וכיפות סרוגות הם רחוקים מלהיות מונוליטים ורחוקים מאוד מהדימויים שהיו לי בשנת 1974. מגוון הזהויות, צורות הלבוש, צורות הדיבור לצד היחס השונה לחיילים והחיילות שהשתתפו בפינוי, חשפו בפניי זהות מורכבת, מגוונת, צבעונית ומאוד מרתקת. החוט המשולש. מי שיקרא את ספרו של יאיר שלג, החוט המשולש, קיצור תולדות הציונות הדתית, יבין מדוע אי אפשר לדבר על הציונות הדתית כמושג אחד. הציונות הדתית היא בעלת היסטוריה מרתקת ומגוונת, ותמיד כללה גוונים וזויות שונים מאוד זה מזה. הציונות הדתית היא תנועה שהתפתחה מתוך המפגש בין הציונות המודרנית ליהדות הדתית. שורשיה נמצאים בשלהי המאה ה-19, כאשר יהודים דתיים החלו להשתלב בתנועה הציונית שצמחה באירופה. בעוד שבתחילת הדרך רוב הרבנים התנגדו לציונות החילונית, מחשש שהיא תביא להתרחקות מהדת, צמחה גישה אחרת שראתה ברעיון הציוני שלב בגאולה ומצווה של יישוב הארץ. דמויות כמו הרבנים יהודה אלקלעי וצבי הירש קלישר ראו בציונות המשך ישיר של התקווה היהודית לגאולה. רק בשנת 1902 הצטרפה תנועת המזרחי להסתדרות הציונית. המזרחי דגלה בשילוב ערכי היהדות והמסורת עם המטרה הציונית של בניין הארץ. בשנות היישוב היהודי, טרום הקמת המדינה, התבססה הציונות הדתית דרך מספר רשתות מוסדיות, בעיקר סביב תנועות המזרחי והפועל המזרחי. לאחר הקמת מדינת ישראל, הציונות הדתית הפכה לחלק משמעותי במערכת הפוליטית והחברתית של המדינה. תנועות הפועל המזרחי והמזרחי התאחדו באמצע שנות ה-50 לתנועת המפד"ל, המפלגה הדתית לאומית. דרך המפד"ל קיימה הציונות הדתית רשת מוסדית שמשתלבת בבינוי המדינה, תוך כדי מה שהיה מכונה הברית ההיסטורית עם מפלגת הפועלים ההגמונית מפאי. הציונות הדתית הייתה חברה בכל קואליציות מפאי, והשפעתה העיקרית מעבר לתחזוקת הרשתות המוסדיות ששייכות לה, הייתה בתחום הסטטוס קוו בין דת ומדינה והזהות היהודית של ישראל. התפנית הגדולה שמתאר שלג באה לאחר מלחמת ששת הימים סביב היחס לשאלת השטחים הכבושים. עמדתה של המפד"ל הייתה ניצית, וארץ ישראל השלמה הפכה לליבת הזהות שלה. באמצע שנות ה-70, קבוצה אשר הייתה שייכת לזרם מוסדי קטן בציונות הדתית, בעיקר אנשי ישיבת מרכז הרב בירושלים, סחפה את הממסדים הראשיים של הציונות הדתית, ועם הקמת גוש אמונים, מפעל ההתנחלות הפך להיות מוקד הזהות שלה. הזנב המקשקש בכלב. מפעל ההתנחלות והאידיאולוגיה שם עומדת מאחוריו הם טוטליים מאוד. מפעל זה הפך לרשת מוסדית חזקה, המגייסת את אנשי הזהות לפעולה פוליטית אינטנסיבית. הצורך להגן, להרחיב ולשמר את מפעל ההתנחלות, שינה את פניה של הזהות הציונית הדתית המתנחלית. מזרם ששאף להשתלב במפעל הציוני הכללי ולשאת יחד את מסע הציונות, היא הפכה לזהות ששואפת להוביל, לכוון ואף להכתיב את דרכה של הציונות כולה. למרות שמפעל ההתנחלות היה תמיד מזוהה עם מיעוט קטן בחברה הישראלית, ואף בקרב תושבי השטחים הם מהווים פחות שליש, הוא הצליח ליצור השפעה משמעותית. גם לאחר שגוש אמונים התפרק בראשית שנות ה-80 והתפצל לכמה הזרמים נפרדים, בעיקר הרשת החרדלית והרשת הכהניסטית, מפעל ההתנחלות ידע לבנות את שלושת היסודות המרכזיים שהניקו לו כוח פוליטי רב, אידיאולוגיה מגבשת, מוסדות מגייסים ומנהיגות קריזמטית. אך מעל הכל, ידעה התנועה למצות עד תום את דמוקרטיית ההכרעה הישראלית ואת שיטת הקואליציה-אופוזיציה. דמוקרטיית ההכרעה העניקה לתנועה זו בעלת ראיית המציאות הקיצונית והדוגמטית, כוח בלתי פרופורציונלי ביחס לגודלה והשפעה מכרעת על גורל המדינה כולה. ואכן אין ספק שהזהות הקטנה אך המאורגנת היטב של הציונות הדתית מתנחלית, השפיעה באופן עצום על החברה הישראלית. התנועה השכילה לבנות את מפעל ההתנחלות כמסמר בלי ראש, התקוע בארון המתים של מה שמכונה פתרון שתי המדינות. היא ניצלה אטום את שיטת דמוקרטיית ההכרעה כדי לסתום כמעט לחלוטין את הגולל על סיכוי לפתרון שאיננו עלים לפרדוקס הציוני הגדול, ריבונות חד-לאומית במרחב דו-לאומי. מאז הסכמי ההפרדה והסכמי השלום עם מצרים בשנות ה-70, התנועה הובילה התנגדות נחרצת לכל צורה של הסדר עם הערבים. ההתנגדות הזאת הגיעה לסיעה בשנות ה-90, כשמעשי האלימות שהובילה תרמו לחיסול הסכמי אוסלו, ובראשם רצח ראש הממשלה יצחק רבין. בעידן ההיפרפוליטיקה חלה הקצנה משמעותית בזרמים החרדליים והכהניסטים בתוך הציונות הדתית. הטראומה הגדולה של ההתנתקות שנתפסה בעיני רבים בציונות הדתית כאונס פוליטי מצד הדמוקרטיה הישראלית, יצרה חזית חרדלית חדשה. חזית זו אינה מסתפקת במאבק לשימור הכיבוש שהוא ליבת הזהות שלה, אלא לפועלת לעצב מחדש את פניה של הדמוקרטיה הישראלית בדמותה. דוגמה בולטת לכך היא פעילותה של רשת כהלת, רשת היברידית המשלבת גישות חרדליות עם גישות נאו-שמרניות אמריקאיות. רשת זו חתרה באופן שיטתי תחת אושיות המשטר הדמוקרטי החלש ממלא בישראל, עד לניסיון להררו לחלוטין תוך ניצול עיקרון שלטון הרוב. ולא רק את הדמוקרטיה, הרשת חרדלית פעילה גם בעיצוב דמותם של מוסדות יסוד אחרים בחברה הישראלית, ובראשם צה"ל. חברי פרופסור יגיל לוי מתאר מזה שנים את תהליך ההשתלטות האידיאולוגי של הזהות במגוון אמצעים על צבאה של מדינת ישראל ועל דוקטרינת הפעלת הכוח שלו. אולי די. קשה לומר אם אבות הציונות הדתית התכוונו שזה יהיה מקומה ומעמדה במדינת ישראל של הרבע הראשון של המאה ה-21. עם זאת, ניתן לטעון כי לציונות הדתית ובמיוחד לחלקיה המושקעים במפעל ההתנחלות, היה תפקיד מכריע בהנצחת שני הסכסוכים המאיימים על עתיד המפעל הציוני, סכסוך הזהויות היהודיות והסכסוך היהודי-ערבי. אם הזהות המתנחלית היא המנצחת הגדולה בסכסוכי הזהות, מדוע שאנשיה יסכימו לשנות את שיטת המשטר למודל שבו לא יהיה להם משקל יתר בעיצוב הגורל הלאומי, אלא משקל שווה לשאר הזהויות? גם לשאלה זו מתייחס יאיר שלג בספרו. אף על פי שהזהויות המתנחליות המשיחיות זכו לכוח והשפעה, הן עדיין מהוות רק חלק מתוך הציונות הדתית הרחבה, קהילה מגוונת הכוללת את הציבור הגדול של חופשי הכיפות הסרוגות בישראל. מנעד שנע בין חרדל חרדי לאומי קיצוני לבין דתי לייט ודתלשים, דתיים לשעבר. לצד המרכזיות של הזהות הימנית ניצית ביחס לסכסוך, צומחים גם זרמים המשקפים ערכים ליברליים. לצד המהפכה החרדלית שהתאפיינה באדיקות גוברת ובתחיית ערכי המערב המודרני, התקיימה מהפכת הדתיות הליברלית שהחלה בשנות ה-90, מהפכה זו הביאה לחדירה של תפיסות ליברליות לציונות הדתית בנושאים כמו פמיניזם, להט"ב ואימוץ התרבות המערבית. בפועל, חובשי כיפות סרוגות רבים חיים ומשוקעים בתוך הרשתות המוסדיות של הזהות החילונית ליברלית ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה כגוון נוסף בתוכה. המגוון הזה, אם ימצא ביטוי פוליטי ומוסדי רחב יותר, עשוי לשנות את מאזן הכוחות בציונות הדתית ולהשפיע גם על עתיד החברה הישראלית כולה. יותר מכך, ניתן בפירוש בשנים האחרונות להצביע גם על חזרה אל הציונות הדתית הממלכתית. ניתן לראות אותה דרך חובשי כיפה רבים, בני הציונות הדתית, אשר חוברים למפלגות מרכז ממלכתי, בראשם כמובן ניתן למצוא את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אבל גם אישים כמו מתן כהנה, יועז הנדל וצבי האוזר. גם במחאת קפלן, גם במחאת המשפחות החטופים, ניתן להבחין בכיפות סרוגות רבות. רבים מבני הציונות הדתית מציינים בפירוש כי אינם מרגישים שהפוליטיקה המתנחלית חרדלית מייצגת אותם. למעשה, בעת כתיבת שורות אלה, מפלגת הציונות הדתית החרדלית כמעט מחוקה מהמפה הפוליטית ואינה זוכה לתמיכה משמעותית. הלוואי ותקום שוב מפדל ההיסטורית, המתונה, הממלכתית, המייצגת את האינטרסים של הרשתות המוסדיות של הציונות הדתית כחלק מהשלטון, אבל אינה סובלת מהשחצנות והיהירות של הזרמים המשיחיים, בעלי הביטחון האבסולוטי, כי הם יודעים הכל, יותר מכולם, וצודקים בכל. מפלגה שהולכת מתחת לאלונקה הציונית ולא יושבת עליה ומכוונת את כולם. מפלגה כזאת תשלים את הפאזל של גוש השיבוש ותוביל את ישראל לדרך חדשה.